דיסקו טיקטס, רכישת כרטיסים להופעות מוזיקה חיות בארץ ובעולם. עכשיו באתר ובאפליקציית אקו 99 מיוזיק.
קיץ באקו 99 FM.
99 FM.
הבוקר היא תוכנית סטירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
בוקר טוב, יום חמישי, 9 באוגוסט, כיסוס, מה קורה?
בסדר.
עוד לילה מטורף בדרום מדינת ישראל עם עשרות, אם לא מאות, צבע אדום בלי הפסקה, נפילות, זה מצב פסיכי לחלוטין, וכל הזמן, רק מה שאני מצליח לחשוב עליו, זה תחשוב שנגיד, השמאל היה בשלטון, אוקיי? הרי מה שהיה הולך פה, הבערת האדמה מבפנים פה, בדיוק של ביבי וליברמן ובנט כמובן, היא הייתה הרי מטורפת, כאילו מה שהם היו עושים לראש ממשלה מכהן באותו, אחרי לילות כמו הלילה וערב כמו הערב הקודם.
מה, על כך שהבעיה מתמשכת ושהם לא מצליחים להביא אותה לכדי פתרון?
כן, ושהוא חלש ושהחמאס אותם איתנו צחוק וש...
בעיקר הפער בין ההצהרות המאוד מאוד גרנדיוזיות וכוחניות של ביבי וליברמן לבין המציאות שבה הם נתחנים כמו יתר המדינה.
כן, שוב אפשר להעריך לפחות אולי קצת את האיפור, כשלא גוררים אותנו לעוד מלחמה, מה שבקלות היה יכול לקרות, ואולי אפילו עוד יקרה.
נכון.
מהר. וזה גם הכל, מה מרגיז בכל הסיפור הזה, שהכל נורא מקרי, אוקיי? אתמול ההסלמה הזאת הוחרפה, זאת אומרת, צהל התחיל לתקוף בגדול, בגלל הרקטות שפצעו בסדרות אנשים. עכשיו, אתה רואה את הסרטון הזה, הוא באמת מזעזע, מזעזע. לראות איך זה נפל שם ליד הפארק, ואנשים צורכים בהיסטריה ובורחים ומחפשים מחסה. זאת אומרת, לא יכול להיות שמישהו יכול לחיות ככה, איך יכול להיות שמדינה נותנת לאזרחיה לחיות ככה, בלי לפתור את הבעיה או לטפל בה באופן עמוק. ואז צהל הגיב בחריפות, כי כאמור, היו פציעות. הרי אם זה היה נופל, לא יודע מה, חצי קילומטר דרומה, צפונה, לא היו נפצעים שני אנשים, לא היו את הסרטונים האלה, זה היה עובר בשקט. זאת אומרת, האקראיות של הנפילה במקום ספציפי, שגרמה לפגיעה ספציפית, שגורמת לתגובה גדולה יותר.
אני חושב שזה תמיד נכון. זאת אומרת, תמיד כשיש לך את ההוכחה המזעזעת, כשיש לך היסטריה מול העיניים שאתה יכול להתבונן בה, אז אתה מגיב בצורה רגשית וחזקה יותר.
נכון, אבל זה כאילו לא דרך לנהל משברים ביטחוניים.
זה לא דרך לנהל שום דבר. זה לא דרך לנהל שום דבר, וגם לא צריך לנהל כל פעם את המשבר הביטחוני. צריך לחשוב על דרך לנהל משהו שהוא יותר במקרו.
לגמרי, לגמרי, והרי... הרי גם אנחנו עכשיו, אתה יודע, תוך כדי הריקוד הקבוע הזה.
בדיוק, לא חוכמה כל פעם לחכות שהמצב יהיה ממש ממש מזעזע, כדי להגיד הוא מזעזע, ואז ללכת לחדשות ולהגיד ניכנס בהם בכל הכוח, ושישבו כל הגברים הפצועים והפתטיים האלה מהדורות החדשות, ולהגיד, שהייתי בקבינט, אמרו לי בקבינט.
כן.
די כבר, תהיו פעם אחת חכמים, ולא רק נפוחים ונודניקים.
כי מה שקורה אחרי שדועך משבר כזה, שהרי מושגות איזושהי הבנות, הרי רק לפני שבוע כבר היה כמעט הסכם כזה עם החמאס. עכשיו, זה גם דבר מגוחך, כי כל העניין של הסדרה שכזאת, הם יפסיקו לראות, אנחנו נפסיק לתקוף, יוחזרו גופות של חיילים כאלה, ישוחררו אסירים כאלה אחרים. גם, זאת אומרת, מנסים להגיע לאיזשהו הסכם, הם מפרים אותו, אנחנו מפרים אותו, מפה אומרים, אסור להיכנע זה, אנחנו מושפלים מול החמאס, הם ממשיכים לראות. וכל העניין הזה גם הוא בעצם מכסה על העובדה שמדברים עם החמאס, אוקיי? וזה לא ייפטר אחרת, מלבד בדיבורים. שום מערכה צבאית לא הכריע אף פעם באמת שום דבר באזור שלנו. זה תמיד נמשך, אולי זה נותן שקט לכמה שנים, אבל זה תמיד נמשך. וכל המתווכים האלה והקומבינות ולחבס את העובדה, וקוראים לזה הסדרה או הסכם הבנות, בסוף מדברים עם החמאס, אוקיי? איך שלא מנסים להחביא את זה או להציג את זה, יש דיאלוג, בין אם ישיר או בין אם דרך צד שלישי. אז למה לא לעשות את זה גלוי ופומבי ולהגיד?
גלוי ופומבי ולעשות את זה בזמן שבו דווקא לא יורים.
כן?
לעשות את זה מתוך שאיפה לעתיד שבו יש כמה שפחות עימותים צבאיים. למה? כי בסופו של דבר כנראה שיש בשני הצדדים מי שמרוויחים מסוג כזה של התנהלות.
באמת?
בסופו של דבר יש מי שמתחרמנים ומי שמרוויחים מסוג כזה של התנהלות. וזה נשמע עצוב, זה נשמע אבסורדי, זה נשמע מגוחך, אבל נו, איך אחרת יכול להיות שלאף אחד עוד לא נפל הסימון שאם הם עושים לנו ככה אז אנחנו עושים לנו ככה, אז הם עושים לנו ככה אז אנחנו עושים להם ככה. לא יכול להיות.
ובאמת הסרטון אתמול של ההיסטריה שהוא רק מתאר ריצה ואנשים שרצים באמת להציל את חייהם שבר אותי, שמעתי את הצרכות שם של הילדים.
של הילדים, של הילדים.
ואני יודע שמשברים גם לא צריך לנהל מתוך אמוציונליות במיקרו, בסדר? אבל עדיין, זה לא מיקרו, זה מקרו. גדלים שם דורות של ילדים מצולקים, נפשית, פגועים, פצועים, שמי יודע איזה נזק בלתי הפיך כבר נגרם להם. למה לא? סבבה, בוא נגמור את המשבר הזה, אוקיי, תראו, יראו עלינו, יגיע בסופו של דבר לשתיקה, ואז למנף את זה באמת למשהו משמעותי יותר, ארוך יותר, עמוק יותר, שייתן שקט, שקט לאנשים שבסך הכל רוצים לחיות בשקט.
גם שנים זה ככה, זאת אומרת, אילו נזקים נפשיים יהיו להם? אנחנו יודעים אילו נזקים נפשיים יהיו להם. יהיו להם את הנזקים הנפשיים שרוחבית אתה מזהה היום בכל החברה הישראלית. אנחנו כל מיני, למה כל הרשת כך אלימים? למה כל הרשת כך זה? כי הכל פה נורא נורא פוסט-טראומטי. כי בכל רגע שמישהו מדגדג אותך, אתה מתפרק לאלף חתיכות ומתפרץ לכל הכיוונים. זו בדיוק ההתנהגות הפוסט-טראומטית של החברה הישראלית, שהיא תוצאה של ילדות בצל פחד, אזעקות, טילים, מה שזה לא יהיה. ואחר כך מה, מאוד. נעשה לזה את הרומנטיזציה המפגרת ונגיד הארץ הזו חיים בה הדבש והעוקץ.
אגב, הארץ הזו באמת חיים בה, חיים בה, אבל הדרך שבה היא מתנהלת היא לא חוק של טבע.
נכון, היא לא חוק של טבע, אבל לא צריך לעשות לזה רומנטיזציה מיותרת.
אנשים שנבחרו ומנהלים את זה
בצורה חרה, ואתם הולכים בוחרים בהם עוד פעם כי זה עוד מתעצמים מהפוסט טראומה.
ברור, כי האחרים הם חלשים, האלטרנטיבה היא חלשה. יש תמונה בעלוקה הבוקר של יובל דיין, כך כתוב מתוך האינסטגרם שלה מן הסתם, זה בתת המדור אינסטה סלבס. יובל דיין שנמצאת בתהליך התקרבות לדת קפצה לקבר רחל יחד עם האמא רחל והאחות עדי, וכתבה עם רחל אמנו אצל רחל אמנו בתמונה של...
דווקא מצחיק.
כן?
דווקא מצחיק.
ואתה רואה...
משחק מילים בנושא רחל אמנו? למה לא? איזה משחק מילים נהדר שמעתי אתמול? יש פעילויות קיץ ברעננה להורים וילדים. ממש רשמתי איך נקרא את הפעילויות האלה, למה אמרתי זה, אתמול סיפרה לי מישהי תושבת רעננה, אמרתי מה זה, אני מספר את זה לידידי, הוא מת. צאו אחוזה.
טוב.
צאו אחוזה. שאני אומרת שיצאו אחוז הזה נדע, יש לך בריכות כאלה של סבון, של מלא בועות סבון, משחקים, הופעות. יצאו אחוז הזה מותג עבור הורים רעננים. אבל פשוט הזכיר לי משחק המילים את משחק המילים הנהדר הזה.
טוב, תקשיב, זה
בכיף, אני גם אני
עכשיו ג'יניאס.
כמו שחשבתי עליך.
הוא אחוז הזה נפלא.
שאני הרי שונא משחקי מילים, אבל ידידי הוא הרי אוהב, ויודע להעריך משחק מילים טוב. וכמו אותה תושבת רעננה שסיפרה לי על זה, שאמרה לי, בוא תשמע, קופי מצוין. צאו אחוזה. הרי לך.
תודה.
בכיף.
באמת תודה, פינקת.
בכיף.
תראה, זה באמת משהו נורא אירוני, משחקי מילים, זו דרכן של עיריות להיות שובבות.
בדיוק, זו שנינות מוניציפלית.
לגמרי. היה גם איזה פרויקט כזה בירושלים, נכון? אחושלים, משהו כזה, היה פעם איזה
אחושלים?
שאתה כאילו נוסע לבקר בירושלים, אבל נשאר שם לילה.
לילה.
היה איזה אחושלים.
שאתה נוסע לירושלים, נשאר שם לילה?
כאילו ומבלה לעידוד המלונאות בירושלים, זה היה. אני לא מצליח להיזכר כרגע, אבל זה היה לא מוצלח, נגיד. פחות מוצלח.
כי מישהי בא עם חשוף וירקו עליה?
לא, לא, גם לא הפנו עליה את הגב.
לא הפנו עליה את הגב.
ושירתו אותה, השכרה.
כן. מישהו עז לטייל טיפה הצידה מאיפה שיש את השוק והמסעדות, וגילה שמדובר באחת הערים המחרידות בארץ.
אתמול הייתי בירושלים, אגב. אתמול נסעתי בבוקר, הייתה לי ביקורת לניתוח של העיניים.
נכון, 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 אמרת לי, איך היה בסדר?
טפו טפו, רואה 5-6, שזה יותר טוב מ-6-6, מסתבר.
למה זה שמע לי ערקום?
אני גם אמרתי, כאילו, אבל זה פחות.
פחות.
רוצה לראות 7-7.
תפי 6-6, תפי זה.
מסתבר ש5-6 זה אני נץ, נץ,
נץ. חמסה, חמסה, תיסע אתה לקבר רחל אימנו.
אבל אין לי רחל אימנו.
תודה, תודה, רחל. שאתה בא רחל אימנו, אתה מודה לאלוהים או לרחל אימנו? למי אתה מודה? לשניהם.
אני לא סגור על עניין
הקברים. תודה אלוהים ורחל אימנו על זה שאני רואה 5-6.
איזה דיבור, אה?
צאו אחוזה. אז כן, היא הייתה זה. תראה, יובל דיין?
כן.
אני אוהב אותה.
גם אני.
ומשהו בתהליך החזרה שלו בתשובה, שמודה בפה מלא, לעתים יש לי רתיעה מזה. אצלה אני ממש אוהב, ואני חושב שהיא עושה את זה באופן מעניין. תמיד אתה שומע אצלה את, את החיפוש, את באמת את, את החיבוטים. זה לא איזה מין
זה לא אהדה לקבוצת כדורגל חדשה.
בדיוק, זה לא איזה מין נחמן מאומן כזה, זה לא בוא אני אקח קצת מתהילים ואני אלחין את זה טיפה. באמת, יש חיפוש עצמי, בדיקה עצמי,
וזה
התבוננות
אצל
פנימה, זה
בדיוק,
יפה.
זה תמיד נורא פרטי אצלה
נכון,
גם.
נכון, נכון, זה באמת יפה.
זה מאוד מאוד אישי, ולא באמת איזה מין מנטרה חדשה, שעכשיו היא נושאת הדגל של האלוהות והדת.
זה כל מיני שאלות שאני באופן שלא חושב שהצובה עליה נמצאת אצל אלוהים, אבל סבבה,
כן.
יכול להזדהות עם החיפוש אחריה.
אני יכול לשאול
מה, למה יש שלוש יובל דיין?
כן, הן מאוד דומות אחת לשנייה, האמא יובל ואחותה.
מאוד.
אני חושב שאיפשהו בשנת 2014 הן התחברו אחת לשנייה.
והיא הטולטול.
כן. הן שתיהן נשים מטולטלות עם שיער גדול. שלושתן, סליחה. כולנו מכירים איך יובל דיין נראית, וטלטליה הגדולים והמפוארים. זה ככה גם אצל האמא והאחות. והן מצולמות שהראשים שלהם כמעט נוגעים אחת בשנייה, אחד בשני.
אתם מכירים את מנות הנודלס שזה מגיע גושה. מחובר, כן. לא זז, בקוביה כזו.
בהחלט.
נכון? ואז אתה זורק את זה למים, וזה נפרד, ואחר כך אתה יכול להוסיף ירק, או, או זה אותו, נכון? זה אותו דבר.
אין צמודות נראה ברמה שזה נראה בלתי פריד.
בדיוק, זה נראה הגושה שלפני שזרקת את זה למים חמים, יכול וגם כאן אתה יכול, אני חושב, לפעמים גם מים קרים, שריה, ואחרי זה קצת טריאקי ובצל, לא יודע, ממש אתם אוהבים.
תראה. זה נראה שנראה באמת שהם פשוט התחברו בטלטלים של האחת, התמזגו בשנייה, והן כלואות. לדעתי זה עניין של כמה שנים, כי הן כבר נראות כאילו שסבבה, הן שלושתן מחייכות, אני חושב שהן התרגלו למצב.
שהן הולכות כמו שלישיית סיאם.
בדיוק.
ממקום למקום מחוברות בראש.
בדיוק, בהחלט.
אבל יובל דיין עובדה שהיא מופיעה.
בסדר, אגב.
אז לא שהיא מופיעה, אתה לא רואה אותה נגררות אחריה בתפקיד זמרות הליווי מחוברות בראש האמא והאחות. אתה רואה אותו מופיעה? סוליקו.
תראה, למה אתה חושב, הרי כל זמן יובל דיין לבושה בגלביות וחלוקים ובדים גדולים כאלה, נכון? זה לא מאיזה עניין, אתה יודע, פולקלוריסטי, זה כי פשוט
הם בתוך
הם מתחבות מאחור.
זאת אומרת, היא עומדת על הבמה ושרה,
כן,
ואז נגמרת ההופעה, כולם הולכים, מרימת את הגלביה, יוצאת משם, כאילו, אחותה אומרת, יואו, חשבתי שאני מתה היום, אני שונאת את שוני, הרצפה שם דוקרת לי.
כן, ומזכירות למילים, אם היא שוכחה תוך כדי ההופעה.
בלחישות אבל.
כן.
ליבייר, ליבייר, ליבייר עכשיו. ליבייר.
אומרת להם, מה אמרת דין?
ליבייר!
הנה, תודה.
חמשושליים. חמשושליים. זה לא אחושליים. זה אולי התחושה שלי אצלי התעוררה.
נכון, כי החוש עליים זה שילוב של ירושלים והחוש הרמותה. ואני לא חושב שזה משהו שהיו חותמים עליו.
לא.
בעיר כזאת קדושה.
לא. אתה גם לא מעודד תיירות באמצעות כללות.
נכון. לא, אבל זה החוש. זה החוש לוקי. החוש עליים, איזה ירושלים.
לא, זה חמשוש עליים.
חמשוש עליים, נכון. שאתה בא ואתה עושה חמשוש.
בדיוק.
בג'ירוז.
בדיוק. שאתה מגיע בחמישי בערב, אבל תצא בשישי, כי אחרת לא תוכל בחלק מהמקומות לצאת.
לצאת, נכון, נכון מאוד. אבל בוא, זה, מה זה, צור החוץ זה נותן פייט לזה.
פי אלף.
פי אלף.
בטח, אמרתי לך, צור החוץ זה נהדר, זה גם לא מתאמץ.
פותח עליו בשש מאות.
נכון. ספרו לנו הבוקר על השידוכים, שידוכי אונליין שנפלתם איתם, אם זה בטינדר או בעבר באתרי אינטרנט,
כאילו קרויות אונליין שנפלתם איתם,
אפליקציות, אתרים, גיליתם דברים שונים לחלוטין, קרה משהו מטורף, אבל הכל על דרך אתרי הקרויות, אפליקציות הקרויות שנפלתם,
סיפורי טינדרים כאלה,
ואולי תצאו לחופשה זוגית שני לילות בצימר בצפון, וזה מתנת ויסוצקי טיבר, בר פופ-אפ בשוק הפשפשים בתל אביב, מגוון רחב של משקאות מדליקים וקרים על בסיס תה וחליטות כמו שעוד לא הכרתם. יאללה, נחזור אחרי הפרסומות. 1-907-2-99-99.
ועכשיו תה כמו שעוד לא הכרתם, בחסות ויסוצקי טיבר הראשון בישראל בשוק הפשפשים תל אביב, רק התשעה באוגוסט.
קרן, בוקר טוב.
בוקר, רגע,
יורדת
מהדיבורים.
בסדר. קרן, קבלי מארז שווה במיוחד של ויסוצקי, אולי תזכי בחופשה זוגית, שני לילות עם ארוחת בוקר בצימר בצפון, זה מתנת ויסוצקי. מזמינה אתכם לויסוצקי טיבר, בר פופ-אפ בשוק הפשפשים בתל אביב, מגוון רחב של משקאות מדליקים וקרים על בסיס תה וחליטות, כמו שעוד לא הכרתם. שימו לב, זה פתוח עד מוצש. הוא ערך ביומיים. כן, קרן.
טוב, קודם כל תודה רבה.
ביקשנו הבוקר שתספרו לנו על היכרויות דרך אפליקציות או אתרים שכשלו לחלוטין.
טוב, אבל האמת היא שאני יכולה לספר, אני יכולה לכתוב ספר על היכרויות דרך אפליקציות והיכרויות כשלו לחלוטין, אבל אני אספר אחד ממש מלחיץ.
בסדר.
דיברתי עם מישהו, כאילו התקשרנו באינטרנט דרך אחד מהאתרים, דיברנו בטלפון, הייתה תמונה ממש מוצלחת, דיברנו, הייתה שיחה מאוד קולחת, מאוד חביבה, וקבענו להיפגש, כל אחד באוטו שלו, הגענו לאיזשהו בית קפה, וכשאני מגיעה לבית קפה, חושכות עיניי,
כן.
כל קשר בין התמונה שראיתי לבן אדם שיושב בפניי מקרי בהחלט.
אוקיי.
יש מצב שזה עוד תמונה לפני 10 שנים, כי הגיע מישהו שנראה מבוגר ממני לדעתי ב-20 שנה.
אוי.
משהו מלחיץ בטירוף. עכשיו לא נעים לי לעזוב.
על איזה גילאים אנחנו מדברים? בת כמה היית?
אני הייתי בת 36 בערך.
כן.
והוא נראה באזור 50.
אוקיי.
אמנם שיער צבוע, אבל הוא נראה באזור ה-50.
זה מחריף את הבעיה, מחריף את הפער, שיער צבוע.
זה נכון, כן.
שיער צבוע מחריף את הפער. כמו 99% מההתעסקויות של גברים עם השיער שלהם, מחריפים את הבעיה. כן.
ומפה לשם, אני בן אדם מאוד, אני יחסית אישה נחמדה, אז אני לא קמה והולכת מיד. אני יושבת איזה כמה דקות, מדברים ופה ושם, והוא מתחיל לספר לי על עצמו, על זה, על כמה זה מוצא חן בעיניו. ראשו שלנו גם אומר לי שנורא בא לו לפגוש את ההורים שלי, לא צריכתי להבין איך הוא הגיע לזה. אז אני יוצאת...
כי הוא היה עם אבא בשכבה.
כן.
ואז אני יוצרת את השיחה ואני אומרת לו, תקשיב, האמת לי זה פחות מתאים. הוא התעצבן עליי, הוא קם והלך. טוב, אני אומרת, אוקיי. אז ראיתי שתינו קצת זה, הוצאתי קצת כסף ושמתי על השולחן, הלכתי. אז אני קולטת שהוא מחכה לי ביציאה מהחניון. טוב, אני קצת נכנסתי ללחץ, נכנסתי לאוטו, התנעתי את האוטו והתחלתי, פשוט צרחתי משם. פתאום הוא לא מפסיק לצלצל עליי. הוא מצלצל עליי, לדעתי היה 8:30, ב-9 בערב יש טלפון ממנו. ב-10 בערב יש טלפון ממנו.
בסדר, אבל גם לא צריך להיות איזה, את יכולה לענות לטלפון רגע, לבדוק מה הוא רוצה, הוא לא יכול לעשות כלום בטלפון.
עניתי בפעם הראשונה.
ומה הוא אמר?
עניתי, אמרתי לו. הוא אמר, תקשיבי, את לא בסדר, מה עשית, איך את הדברים כאלה, התחיל לצעוק עליי בטלפון.
מה עשית?
מה עשית? אמרת, אני ישבת כמה דקות ואז אמרת, אני לא מעוניינת?
אני אין לי הסבר טוב. אז סגרתי את הטלפון, ואחרי זה הוא לא הפסיק לצלצל, הוא גם צלצל ב-12 בלילה, ו-1 בלילה, ו-2 בלילה. ואני כבר נכנסת ללחץ, אמרתי, אולי הוא עקב אחריי, אולי הוא יודע איפה אני נגרה, אולי...
כן, הוא אובייסלי, טיפוס אובססיבי.
זה קצת נשמע אובססיה. ומה שבסוף עשיתי זה שהתקשרתי לבעלי לשעבר, הייתי אז גרושה והיינו בקשר טוב, והוא התקשר לאיים עליו בטלפון שלא התקשר אליי יותר.
איזה גבר.
גבר.
העיקר התגרשת ממנו.
נו, סיבות אחרות. הוא הרבה יותר טוב בתור לא בעל, בתור חבר הוא הרבה יותר מוצלח.
כן, אבל זה יפה מצידו. נחמד מצידו שהוא עוד דואג לך.
כן.
את יודעת, במקרים כאלה, אגב, באמת ברצינות, צריך, נגיד, אחרי השיחה השנייה, זה, ברגע שזה כבר הופך להיות מעיק, לסמן את קו ההטרדה. להגיד לו, אני מבקשת שתפסיק להתקשר אליי, אתה מטריד אותי, ובפנייה הבאה אני הולכת למשטרה.
זה מאוד נכון.
כי חוקית, אתה צריך למתוח איזשהו קו, שאחרי זה, אם את הולכת למשטרה, את יכולה להגיד, בשיחה הזאת והזאת, אמרתי, אתה מטריד אותי, אל תתקשר אליי. ואז יש תוקף גם לענייני ה...
בדיוק, ומעבר לתוקף החוקי, גם כשאת אומרת משפט כזה לבן אדם, אז זה דרך להבין הבהיר לו שהוא עבר את הגבול, אבל ממש עם סימן קריאה בסוף.
כן.
כן.
טוב, נכון. קרן, תודה.
תודה לכם.
ביי.
ביי.
דניאל.
היי, שלום.
מה העניינים?
דבש.
יופי.
אחלה. דניאל, קבל גם אתה מארז שווה במיוחד של ויסוצקי, ואולי תיסע לחופשה זוגית שני לילות עם ארוחות בוקר. ספר לנו, דניאל.
לפני כמה שנים טובות, או לפני שהכרתי את אשתי, הכרתי מישהי באפליקציה, אני לא זכיר את השם של האפליקציה, גם שם של הבחורה. הכרתי מישהי, דיברנו, כאילו פעם אחת דיברנו בטלפון, קבענו להיפגש, לא דיברנו על דעות פוליטיות, אמרנו בואו ניפגש בדייט. נפגשנו באיזשהו בית קפה בתל אביב, התחלנו לדבר, סוג של רעיון עבודה כמו בכל דייט ראשון, ואז שואלתי, ומה אתה עושה? אמרתי, אני עובד במקום ככה וככה, וגם בנוסף אני מלמד באוניברסיטה. היא אומרת לי, באיזה אוניברסיטה? אני אומר, באוניברסיטת אריאל. אני רואה שמשהו השתנה, והתחילה פשוט איזה כמעט צרכות לדבר איתי, אתם כובשים עם דם של תינוקות על הידיים, וככה, וימין, וזה. אז לא שאני לא ימני, אבל לא קשור, כאילו, איזשהו מנלוג של כמעט שתי דקות, שמדברת עליי כאילו עד כמה אני רוצח, כאילו אני עם דם של תינוקות פלסטינאים על הידיים. אני מתקל לידיים נקיות, הכל, ואז היא אומרת לי, נו, מה יש לך להגיד על זה? מה יש לך להגיד על זה? אני אומר, עצוב. וזה משהו עוד שמר אצלה, ואז אחרת, אתה יודע מה עצוב? הייתי אז 20 קילו, כמעט 20 קילו יותר. היא אומרת לי, אתה יודע מה עצוב? שאתה גבר עם ציצים.
וואי.
ואז אני מסתכל עליה, ואמרת, אתה יודע מה יותר עצוב מזה? היא אומרת לי, מה? אני אומר שהציצים שלי יותר גדולים משלך. בית שני לא היה.
וואו, נשמע הכל ברמה מאוד גבוהה התנהל שם.
כן, זה... בוא נגיד זה ככה, לא היה לו... לא נגיד, זה לא מילה.
אז בהתחלה ננזפת בשל היותך כוח כובש, כי אתה מלמד באוניברסיטת אריאל, נכון? לומד או מלמד?
לא, לימדתי.
לימדת. ואחר כך בשל העובדה שאתה שמן.
כן.
כן. אוקיי, זה... לא מצליח למצוא את הרציונל המחבר בין שני האלבונות האלה, כנראה הבסיס התשתית של אותה אישה.
אפשר לנהל דיון, קודם כל להעיר לבן אדם על הפיזיות שלו מיותר לגמרי. לא מצחה בעינייך העבודה, אפשר לנהל על זה דיון רגוע. מן הסתם, זה לא... או אפס או אחד, בואו נדבר על זה.
כן.
גם בדייט זה לגיטימי לגמרי.
כן, לגיטימי לגמרי, אבל לא הסתרתי את זה, כאילו, גם ראו...
לא, לא,
אני אומר, להתהפך עליך בגלל זה, כאילו, אתה באמת סכום כל צרותיה של מדינת ישראל.
מאוד בלתי נעים.
תודה, דניאל.
תודה.
ביי.
ביי, ביי. ספרו לנו על שידוכי אונליין שנפלתם איתם, אפליקציות, אתרים, מה קרה? ספרו, 1-907-2-99-99, אולי תזכו בשני לילות בצימר בצפון, מתנת ויסוצקי טיבר, בר פופ-אפ בשוק הפשפשים בתל אביב, מגוון רחב של משקאות מדליקים וקרים על בסיס תה וחליטות תה, כמו שעוד לא הכרתם. הבוקר בידיעות אחרונות ב-24 שעות ראיון עם צמד השפים דוד ויוסף. יש להם מסעדה שנקרא דוד ויוסף, מסעדה בתל אביב. דוד דודו אלמקייס ויוסי שטרית.
שאיננו יוסי שטרית ממשחקי השף, שאיננו יוסי שטרית, כן. השף המוכר יותר.
נכון.
יוסי שטרית אחר. וכזאת סופה של קלישאות נחותות לא עפה לתוך הפרצוף שלכם כבר הרבה מאוד זמן.
ולא, באמת, לא מבטרים, לא מפספסים כלום.
שום דבר, באמת, אם הם מבשלים באותו בלגן שבו הם מדברים, אם אתה מקבל על הצלחת את אותו כאוס מבולבל ואבילי שיוצא להם מהפה, נראה לי שהאמנה הראשונה היא כינוח.
טוב, נתחיל בנתניהו. הם הכינו ארוחת ערב עבור בנתניהו, כאשר יראה את ראש ממשלת הונגריה ויקטור אורבן. הם רקחו ארוחה של 5 מנות עם פרשנות שלהם למאכל ההונגרי, ומדברים כאילו על תפריט, ואז מתפרץ שיטרית ואומר, בוא נדבר על הדברים המעניינים באמת, ראש הממשלה שלנו גר בבית שהוא שבור. נשאל, אז אתה עכשיו כאילו כמו מושי גלמין וניקול ריידמן מזדעזע? אומר, כאזרח אני מזועזע מהמצב ומתבייש, זו בושה וחרפה שראש ממשלה שלנו, ולא משנה מי הוא, גר ככה. הוא צריך לחיות בארמון, וצריך להיות לו מטוס פרטי הכי מפואר ומסוק שהוא יכול להסתובב איתו בארץ, ומטבח מפואר עם הצוות הכי טוב. מדובר בפאקינג ראש הממשלה, ביבי הוא כמו פוטין וטראמפ, הם אותו דבר, הם לומדים ממנו.
ומוסיף ידידו, עכשיו רק התפרסם דירוג האשראי העולמי ומדינת ישראל דורגה במקום מכובד מאוד, אז צריך לעשות לו כבוד.
עכשיו זה לחלוטין להפנים את כל עניין המלוכה הנתינים.
בדיוק.
הוא צריך לגור בארמון, זה אפילו מילולית להגיד את זה.
נכון, זה להפנים ממש את הנרטיב הנתניהוי, שבו הוא גם נולד לאצולה וגם קורבן תמידי.
ונגיד לא אדם רגיל שנבחר בצורה דמוקרטית כדי למלא תפקיד.
ושאם הוא לא ממלא אותו מספיק טוב, אפשר ומותר להחליף אותו. ואולי כל הטענות המתקרבנות והפתטיות שלו ושל אשתו על כמה הבית שלהם שבור ומתפרק, היו עומדות באיזשהו מבחן, לו לא היית גם אתה, אדוני השף, יחד עם כלל הציבור, מממן כל מיני תיקונים זניחים בבית הדווקא מאוד לא מתפרק שיש להם בקיסריה.
ואת בנו ותחביביו השונים וארוחותיו השונות.
אבל מגיע לו כבוד.
כן.
סבבה. אז תקח כבוד, תעטוף אותו בבצק פיל ותגיש.
שרה הייתה מבסוטית מהארוחה? נשאלים,
נולדה מבסוטית.
כן, היא מאוד הודתה לנו. התפריט הותאם גם לבקשותיה. הבאנו שמפניה ורודה לגברת ראש הממשלה בגלל שמגיע לה. מצידי שהיא תשתה רק שמפניה. מה היא צריכה לשתות? קווה?
היא צריכה לשתות דם של אזרחים.
זה נורא. זה פשוט נורא.
למרות שאני לא חושב שהיא ביקשה שמפניה ורודה.
אני לא יודע אם זה בין השורות לא עולה. התפריט הותאם גם לבקשותיה.
לא, אני חושב שהמילים שמפניה ורודה הן מאוד טריגריות בבית ראש הממשלה. אני לא חושב שמבקשים שם שמפניה ורודה. אני חושב שהם ידעו על כל סיפורי השמפניה ורודה, שהם כמובן סיפורים שסופרו כדבר בלתי לגיטימי היום ונורא. זה שם, מתנות, פה, שם, לכאורה, שם, לכאורה. ומכך, הסיקו שהיא אוהבת שמפניה ורודה, ולכן הביאו שמפניה ורודה.
גם קווה זה לא דבר נחות?
מה היא צריכה לשתות? קווה? כידוע, הומלסים ברחוב, כשהם שותים מי הביוב, יוצאת להם קווה. היא נובעת מתוך הפתחים האלה שיש על הכביש. מה היא תשתה? קווה?
נשאלים על סגב, ועניין הנעל, ואומר, זה לא תקרית דיפלומטית, התקשורת עשתה מזה תקרית, כמובן, אשמה, התקשורת, זה רק עשה לו טוב, הוא עשה את זה בתמימות, אם רוצים תקרית, תשאל אותי איך עושים זאת, אני הייתי פותח חולצה באמצע בית ראש הממשלה, ועל גופי הרום הייתי כותב, אני בעד פונדקאות להומואים. זאת תפריט.
תקרית,
סליחה. הם אומרים, שנינו לא הסכמנו עם החוק והתנגדנו לאפליית ההומואים, צריך להיות שוויון אבסולוטי במדינה. אחרי ההצבעה מיד פרסמנו פוסט תמיכה בפייסבוק בעד ההומואים. מה עוד אני יכול לעשות? מה, אני מחוקק?
לפתוח את החולצה ולכתוב על גופך, אני מתנגד, זאת אומרת, אני לא יודע אם הייתי עושה את זה, אבל אולי אם היית מוציא את הלשון שלך מהתחת של שר נתניהו, הפה שלך היה פנוי לדבר ולהגיד משהו, כמו למשל, לא אבוא לבשל אצל ראש ממשלה שמתגאה בכמה שמדינת ישראל שלו פתוחה ונעדרת להומואים, אבל תכלס הם אזרחים הכי מוחלשים שאפשר בתוך המדינה שהוא מנהל.
יוסי ואני אומנם סטרייטים, שנינו נשואים ולכל אחד מאיתנו שני ילדים, אבל בדוד ויוסף 70% מהעובדים הם הומואים, יש לנו כימיה איתם, הם אנשי שירות נהדרים, יותר אדיבים מאשר הסטרייטים.
אומייגאד,
שזה ממש המקבילה לאחדים מחבריי הטובים הם יהודים.
אנחנו דיברנו על זה לא מזמן, מחמאות קולקטיביות כמוהן כקללות קולקטיביות.
בדיוק, זו הכללה היא הכללה, בין אם לחיוב.
זה שני מופעים של אותה נטייה סטריאוטיפית. הומואים הם נותני שירות נהדרים? בטח שהם נותני שירות נהדרים. מכיוון שכל החיים שלהם, אנשים דיברו אליהם מלמעלה. לפעמים דיברו אליהם מלמעלה טוב, לפעמים דיברו אליהם מלמעלה רע. וכשאתה אדם שגדל ככה וחי ככה, אתה נהיה מאוד מאוד שירותי. אתה מבין איפה מצוי הכוח, מתי הכוח ייתה עמך חסד, מתי הכוחני יחייך אליך, ואתה נהיה נותן שירות מאוד מאוד טוב.
ומתמסר, ומבין כדי שתבוא טוב לאנשים ולא...
אנשים שכקבוצה, בדיוק, אנשים שכקבוצה הם נותני שירות טובים, זה רק תוצאה של דיכוי.
הומואים ועבדים שחורים למשל.
בדיוק. שאומרים תודה בסוף, הם נותנים לך שירות, ועד בסוף גם אומרים תודה שאפשרת לי לתת לך שירות.
הרבה מספרים על הרבה זמרים שיושבים אצלם במסעדה, לדרך ככה מחטיפים לעומר אדם הקטנה, כאילו בלי להתכוון.
שמה?
עדן בן זקן אכלה פה אתמול, הושבנו אותה על הבר כדי שאף אחד לא יציק לה, ישבה, נשנשו מנות ראשונות, כשעומר אדם בא, הוא אוכל את כל התפריט.
אני חושב שהם רצו להגיד מזמין את כל התפריט, כאילו על היד הנדיבה, אני לא חושב שהם רצו להגיד אוכל את כל התפריט, זה יצא לא סימפטי, נכון.
הם מספרים על זה שהם חברים של אייל גולן, ולמעשה קוטעים את הרעיון לטובת ההכנות לבת מצווה של אלין, הבת של אייל גולן, ואילנית לוי שתתקיים הערב. האירוע היה צריך להיות בכלל במקום אחר, הם מספרים, אבל אייל לא היה מרוצה והעביר אותו למלון תל אביבי. אייל חבר שלנו, בשבת היינו בהופעה שלו, אז הוא הזעיק אותנו ברגע האחרון, תוך כמה ימים מרמנו את הארוחה, יודעים שאנחנו שני משוגעים ואין דבר שיפחיד אותנו. מה חשבתם על פרשת אייל גולן? הם נשאלים.
תני לנחש, אחלה פרשה.
איזו פרשה.
איזו שטרית, פרשה, לא כן? הייתה פרשה כאילו.
מוסיף אל מקייס, הוא לא עשה כלום. אוקיי.
בסדר גמור.
ועל הדרך למדנו שהבת מצווה החליפה אולם וקייטרינג בימים האחרונים.
בדיוק גם כתוב בעלוקה שהיא תתקיים באולם נשפים של מלון תל אביב ידוע. יופיעו סטטיק ובנאל, נועה קירל, איתי לוי, הרקדן סטפן וגם אלין עצמה.
אז קודם כל מזל טוב לילדה, אני משוכנע שהיא ילדה מתוקה וחמודה ו...
וכאילו שיחקה אותה מול החברים, לא... תרד באקט החינוכי של להזמין כל כך הרבה, לא משנה כמה כסף יש לך, אבל...
כן. ולבוא כמה ימים לפני האירוע ולהגיד, לא אוהב את האולם, לא אוהב את האוכל, מחליפים.
אני חושב שהוא יגיע לבת המצווה עם אותו טרנינג יפה של ורסאצ'ה, אני חושב שאימו פתח את העונה.
ברמן, אביעד קיסוס.
בוקר טוב, שעה שנייה של הבוקר, 6 דקות אחרי 8, מה קורה?
מה קורה?
בסדר, בסדר. אתמול אישרה ממונה להגבלים העסקיים את מיזוג ערוץ 10 יחד עם רשת.
כן. ברגע שתמכור רשת את החזקותיה בחברת החדשות?
לקשת.
לקשת.
מן הסתם. כן.
ואז יהיה חדשות 10 ברשת, כמו שאמרו שיהיה, נכון? חדשות 10 ברשת, וקשת עם חדשות 2, ובלי ערוץ 10.
בדיוק. או בעברית, בערוץ 12 תהיה יונית, בערוץ 13 תהיה תמר שלום.
נכון מאוד.
החלטה, כאילו, מאוד הופתעו מהזריזות של האישור, זאת אומרת, לא צפוי שזה כל כך כזה מהיר.
כל הסיפור הזה מהרגע הראשון לובה במבטים מופתעים אצל כל הצדדים.
למרות שזה מהלך שדובר עליו כבר שנים.
דובר עליו הרבה, אבל איכשהו בין המדובר על זה לבין השנייה שבה זה נפל, אף אחד לא היה מוכן.
כן. גם זה מאוד מעציב אותי, כמובן, העניין של שאנחנו חיים במציאות כלכלית של במדינת ישראל, לא המציאות של המדינה, אלא של שוק הטלוויזיה, שלא יכול להחזיק בצורה רווחית שלושה ערוצים מסחריים.
נכון, נכון.
זה מאוד מאוד חבל.
שלושה ערוצים מסחריים שגם לכל אחד מהם יש את הרשות העקרונית להיות משהו אחר. לא יודע אם אנשים מבינים את זה, אבל כשישנה ההתכנסות הזו של המותגים, של הערוצים, גם התוכן מתכנס לכדי משהו אחד שהוא המשהו הרווחי, וכל מה שהוא לא הוא לא רווחי, ולכן אין לו זכות קיום, ובזה זה נגמר. וזה מאוד מאוד מבאס.
כן, אני לא יודע אם צריך להסכיר אפילו, זה מגוחך אפילו לעשות גילוי נאות.
לא, ברור.
אין פה בכלל, זה לא משהו מוסתר, זה בטלוויזיה.
אני מגיש תוכנית יומית בערוץ 10, ואני מופיע בגב האומה המשודרת בערוץ 10.
אתה אומר, הרי שנים אנשים אמרו, כאלה בכירי תעשיית הטלוויזיה אמרו שאין מקום לשלושה ערוצים.
נכון.
זה עוד לפני הפיצול של ערוץ 2.
נכון.
תמיד חשבתי שזה כל מיני, אתה יודע, בעלי אינטרס כאלה שאומרים שלא רוצים שבאמת עוגת הפרסום תתחלק אצל יותר אנשים, והמציאות הוכיח שזה אפשרי, וכנראה שהמציאות הוכיחה שהם צדקו, וזה לא אפשרי. כל תעשיית הטלוויזיה המסחרית בישראל מפסידה המון כסף. שמעתי פעם איזשהו מספר, אני חושב שהוא די מדויק, משהו כמו בסדר גודל של 300 מיליון שקל בשנה. נגיד כמעט
במוד כסף.
מלא, כמעט מיליון שקל ביום, נגיד, אם אנחנו ככה, אתה יודע, מעגלים את זה. זה המון 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 כסף של הפסדים, באמת. לא פלא ששלושה ערוצים לא יכולים לחיות ברווחה זה לצד זה. אתה רוצה אולי לקוות איזה מין תקווה תמימה כזאת שברגע שיהיו שני ערוצים, אז באמת זה לא יהיה, כמו שאתה אומר, רק הדברים הרגילים שקל להרוויח איתם אולי יהיו, אלא שיהיה יותר בסיס כלכלי איתן, יוכלו לייצר תכנים שהם באמת עשירים יותר, מגוונים יותר, אבל זה לא...
קשה לי להאמין.
גם.
כי גם בתקופה שהיו שני ערוצים, אז אתה יודע... השאיפה לא תמיד הייתה כזו. אבל זה לא פעם ראשונה שיש שני ערוצים, זו עכשיו חזרה לשני ערוצים.
נכון, אבל תמיד היה כאילו ערוץ 2 ואת ערוץ 10 שהוא היה מין סוג של אלטרנטיבה כזאת, בין מי מקורח המציאות או כאידיאולוגיה. ועכשיו שזה בעצם יהיו שני ערוצי 2 בלבד, מעניין יהיה לראות איך ייראה הפריים טיים הטלוויזיוני.
ייקח עוד איזה זמן, אבל סיפור ערוץ 10 כסיפור הוא סיפור טרגי. זאת אומרת, זה מהרגע הראשון זה התחיל בחריקה, ותמיד היו שם, אתה יודע, לצד תוכניות רגילות, כמה תוכניות מאוד מאוד טובות ושאנשים מאוד מאוד אהבו, אבל זה אף פעם לא התרומם לגובה שזה צריך היה להתרומם אליו.
עכשיו יכול להיות שזה לא צריך היה גם להתרומם, אתה יודע, כי עובדה שלא.
אבל נדמה לי שהייתה שם איזה, זה קצת נולד בחטא, זה קצת לא עלה כמו שזה, היו שם כל כך הרבה בעיות, מכל כך הרבה סוגים, וחבל. כי מהרגע הראשון היו שם כמה תוכניות ממש ממש טובות וראויות, וזה תמיד היה ניסיון כזה. אני חושב שאני עצמי בכל כל הפעמים שעבדתי בערוץ 10, כל הקשרים שהיו לי לאורך השנים עם ערוץ 10, תמיד הייתה מין תחושה כזאת של הנה, 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 עכשיו, עכשיו זה טוב, הנה, עכשיו זה נהיה גדול, הנה, עכשיו... וזה לא קרה, וזה חבל, וזה מעצבן.
זה באמת מקום באווירה אחרת. אני אומר לך גם עכשיו, כמי שעובד שם עכשיו, בסיס יומי, לא זוכר מקום, בטח בטלוויזיה, שבו ניתן כזה חופש, וחופש כעיקרון. ואי התערבות בתכנים, לא נתקלתי בשום דבר כזה,
והדברים לא נעשים בצורה צינית וזכוכה שמאפיינת חלק גדול מהמקרים בכל מיני מקומות עבודה אחרים בטלוויזיה. אגב, יכול להיות שיש משהו בכוחנות הזאת שהוא באמת מבטיח הצלחה, אני לא יודע, אבל מבחינת הנעימות של לעבוד במקום, זה בדיוק זה, אבל אולי באמת אפשר להגיד את זה,
אולי החופש הזה יוצר והלגיטימיות להביע הדעות שהן לא מתחנפות וקשות ומעצבנות יצר את גם האנטגוניזם הזה אצל חלק מהצופים, שבסופו של דבר כן.
נו, אז עכשיו יהיה לך ארצי שזה, ותהיה לך תחנף לשלטון באלף גוונים, זה בסה.
מקווה שלא. מי האדם היחיד על המסך של ערוץ 10 שהיה שם ביום הראשון של הערוץ ויהיה שם ביום האחרון של הערוץ?
מי האדם שצפה אתמול בערב בצינור ולכן יודע את התשובה על השאלה הזו? התשובה היא אני, והתשובה היא אתה.
כן.
נכון, אתה היית שם מהשנייה הראשונה ומהשנייה האחרונה.
שוב, המון באמצע לא הייתי שם, כן?
אבל באמת היית שם
ביום הראשון וביום האחרון.
נכון,
זה נגמר רע אז, וזה נגמר...
זה נגמר רע אז, נכון. אני לא חושב שעכשיו זה נגמר רע.
לא, עכשיו זה לא נגמר רע בכלל, מכורח הנסיבות זה נגמר רע.
זה נגמר מכורח הנסיבות, ו... טוב, אתה יודע, אנחנו גם לא אנשים שחייהם תלויים יותר.
בדיוק.
במה נגמר ומה לא נגמר. בסדר, יאללה.
בסוף, בפרספקטיבה...
הלכת לעבודה, חזרת מהעבודה.
בדיוק.
יאללה.
פרספקטיבה של הרבה שנים, המסקנה היא שזה רק טלוויזיה.
נכון, בדיוק. טלוויזיה, זה עבודה, לך לעבודה, תחזור מהעבודה, מה עושים אחרי העבודה?
כותרת בידיעות אחרונות, הבוקר, צ'נדלר עבר ניתוח חירום.
תודה על הכותרת.
צ'נדלר עבר ניתוח חירום.
תודה רבה על הכותרת. אגב, אם הוא היה עובר דירה, זו הייתה כותרת לגיטימית. צ'נדלר עבר דירה, ואז יש לך ידיעה על זה שמתיו פרי השחקן עבר דירה. כשעובר אדם ניתוח, אני חושב שהמעט שאפשר להציע לו זה את, את שמו, ולא את שמה של הדמות שגילם בסדרה הקומית.
אני מניח שהמחשבה הייתה, אם נכתוב בעמוד 27 בידיעות אחרונות, מתיו פרי עבר ניתוח חירום, פחות אנשים כאילו ידעו מי זה. ולכן נכתוב צ'נדלר עבר ניתוח חירום.
צ'נדלר לא עבר ניתוח חירום. וכשאתם אומרים צ'נדלר עבר ניתוח חירום, אתם קצת מגחיכים את הניתוח שלו, שאינני יודע מהו, אבל אני מבין שהוא נעשה בנסיבות של חירום.
הוא גם 14 שנה כבר לא צ'נדלר. כן? פרנדס. נגמרה, כך כתוב פה, ב-2004. אגב, לא זכרתי שזה נגמר ב-2004. הייתי בטוח שזה נגמר הרבה קודם.
לא, ב-2004 זה עוד שודר. 2004 הייתה העונה האחרונה שרייצ'ל עם התינוקת. 2004 כבר זה היה נראה...
בדיחה?
זה לא היה נראה בדיחה, זה עדיין הייתה סדרה טובה. אתה רואה את הפרקים ב-2004, הם מצחיקים אותך.
כן.
ואתה אומר, נו, יאללה, אתם אנשים מאוד מאוד מבוגרים, למה אתם גרים בדירה הזאת, הסגולה?
לא נמאס לכם כל יום ללכת לאותו בית קפה?
זה לא יושבים בבית קפה המרופ. הפת הזה של הספה שם כבר יש את הצורה של התחת שלכם. די.
אני לא זכרתי שזה נגמר ב-2004, אני חייב להגיד לך, זה לא חושב שראיתי אי פעם אפילו את העונות, כאילו עונה שתיים אחרונות.
הגזמת!
לא, לא.
הגזמת! לא ראית עונה 9? לא ראית עונה 10?
אני לא חושב.
עונה 9 שבאה אחות של רייצ'ל, עונה 10 כשהיא חוזרת? לא ראית?
לא, לא. לאמת לא.
מה שלך?
2004, מה זה? זה כאילו, כאילו 14 שנה, זה די כבר לא מזמן. חשבתי שזה נגמר באמת גג תחילת 2000 כזה, אחת.
אני אגיד לך, זה שתוכניתנו כבר שודרה
כשנגמר. אני לא רציתי להגיד את זה, נו.
נכון.
אני לא רציתי להגיד את זה.
נכון, סליחה, אנחנו כל כך צעירים. התחלנו לשדר את התוכנית הזאת לפני יומיים. אוי, אני כל כך צעיר. חלום שלי להביא לרדיו משהו צעיר, בועט. שלא מפחד להתקיע נושאים כמו אופנה.
כן, כן, אני זוכר שכשעלתה תוכניתנו לא הצלחנו לעשות יחץ, כי כל העיתונים היו מילים בהשקה של על הספקטרום.
בדיוק, כי זה לפני רגע.
בטח.
מה, בטח. גם היה אס-אמסים כשעלינו והיה נהוג להשתמש בהם.
אגב, אנחנו משתמשים פה עד היום, עלו גם באס-אמסים, שזה... אנשים כבר הפסיקו להשתמש
בהם. זה יום, אנחנו משתמשים באס-אמסים. צריכים להביא משהו צעיר.
אז צ'נדלר עבר ניתוח עירום, כמובן.
צ'נדלר לא עבר ניתוח עירום, משהו באמת דבר לא יפה להגיד. זה לא שהוא הגיע לשם, מתיו פרי המסכן. איזה ניתוח אגב הוא עבר?
קרע במעי, סבל ככל הנראה בקרע במעי.
נראה לי ההוא צרח כל כך הרבה, סמי.
שכל הרקמות וזה שם הכל דק ומדוקק, שכל קקה קצת חד קורא את זה מבפנים.
מספיק שהיה לך קקון אחד שלא היה בצורה של האחרים, וכבר די, הלך מרוב הסם, הרי הוא המסומם כל הזה.
מה כתוב פה בידיעה בידיעות שהוא פעם מודה שהוא בקושי זוכר משהו מצילומי הסדרה,
מרוב שהיה
מסטול מחוק.
הוא אגב יכול לשאול אותי, אני זוכר, מה את רוצה לדעת, שאין לה? גרת בבית סגול. מה, אני רוצה לשמוע? תשמוע על הפרק שג'וי מקלקל למקרר, ואז הוא דוחף אותך למקרר, כדי שיצא שאתה קלקלת למקרר. אתה רוצה לשמוע על הפרק שאתה, מוניקה בן מתחתן, ושם בן מתחתן יוצא מהכנסייה, רוס ורייצ'ל, עם שפם שהם התחתנו. אתה רוצה לשמוע על הפרק שאף אחד לא יודע באיזה עבודה אתה עובד, ובגלל זה מוניקה ורייצ'ל מפסידות את הדירה, אתה וג'וי עוברים לדירה.
נכון, זה אני זוכר אפילו של התערבות של משהו עם גיליונות חישוב, נכון? היה זה משהו כזה שהוא...
Special analyst for Carrolls. מה? כל מה שאתה רוצה לדעת. אבל עדיין, לא יפה לכתוב, צ'נדלר עבר ניתוח. זה לא שהגיע לבית החולים, מתיו פרי, השחקן, עם המאיש לו הקרוע, קקונים, אפים.
אמר, אל תשאלו מה קרה לי, באתי את השירותים, פתאום יצא מהמאי, לא?
יצא לי המאי וזה, ואז אמר להם, could I be more sick? כי הוא צ'נדלר.
Can you operate me?
אבל לא, זה לא צ'נדלר, זה אדם רגיל. כי ברגע שמתייחסים אליו כצ'נדלר בעיתון, גם בבית חולים מתייחסים אליו כצ'נדלר.
ברור, יש את הקלסר הקטן הזה שמוצמד לכל מיטה בכל חדר, עוברים ביקור רופאים.
עוברים, כתוב צ'נדלר, האחיות, אם הן לא שובתות, אומרות אחת השנייה, מה זה? רייצ'ל לא בא לבקר.
בושה, חברים כאלה. בושה,
לא בא לבקר. מוניקה, מוניקה, את אשתו, בהמה, את אשתו. לא בא לבקר את הבעיה שחבות, מוניקה, אתה אומרת לה, גנטר, לא בא לבקר. גנטר.
תראי, כמו שעוד לא הכרתם, תכף עם ויסוצקי, טיבר, בר פופ-אפ בשוק הפשפשים בתל אביב, מגוון רחב של משקאות מדליקים וקרים על בסיס תה וחליטות, כמו שעוד לא הכרתם, פתוח עד מוצש. הבוקר אתם מספרים לנו איך קרסו לכם מול העיניים שידוכים, איך התרסקתם עם בדייטים או שהגיעו דרך אפליקציות של היכרויות, אתרי היכרויות, דברים איומים שקרו, דברים מטורפים שקרו בדייטים שהתחילו באפליקציות או אתרים אונליין. 1-900-7299-99
ועכשיו תה כמו שעוד לא הכרתם, בחסות ויסוצקי טיבר הראשון בישראל, בשוק הפשפשים תל אביב, רק התשעה באוגוסט.
עדי, בוקר טוב.
בוקר אור.
מה העניינים?
מצוין, לייקכם.
אחלה, עדי, היום אתם מספרים לנו על דייטים שהתחילו מאפליקציות או מאתרים, ומה הדברים הכי מטורפים שקרו בהם. קבלי מארז שווה במיוחד של ויסוצקי, ואולי תצאי לחופשה זוגית שני לילות עם ארוחות בוקר, מתנת ויסוצקי איתי בר עד מוצאי שבת. ספרי לנו, עדי.
אוקיי, אז ככה. לצערי, היו לי לא מהדייטים הזויים. הדייט הזה היה זוי במיוחד. הכרתי אותו באחד אתרי הקרויות היותר סליזים, בטינדר. זה היה ממש דקה לפני סדר פסח, ובאמת הייתי לחוצה להכיר מישהו, אמרתי יו, אני הולך לבלות את כל פסח לבדי, ועברתי ימינה, שמאלה, שמאלה, ימינה, ואז הכרתי את הבחור הזה באתר, התחלנו לדבר, הבן אדם מסתבר שהוא אקטיביסט, למען זכויות בעלי חיים, לא אוכל בשר, עושה כל מיני פעילויות, אקטיבי בעוד כל מיני ארגונים.
נו, נחמד.
בקיצור, אני נשמע, כן, כן, נשמע בחור מאוד ערכי, למרות שאני אוכלת בשר רגיל ולא זה, אבל נשמע לי, וואו, הנה, אולי, אולי מפה תבוא הישועה. אז דיברנו וזה, ואז...
ישועה תבוא מבפנים, לא מבחוץ. גם בליל הסדר.
ברור, אבל אתה יודע, לפני הסדר אתה קצת יותר בלחץ, אתה אומר, טוב, נו.
מה, תכננת להביא אותו לסדר, אבל מישהו שפגש בטינדר, כאילו?
לא, סתם אני חושב, סתם רצית שכאילו אם ישאלו אותך אם יש לך מישהו בסדר, אז תגידי כן.
אתם לא מבינים. אז מה שקרה לי שהתחלנו לדבר, מסתבר שלבחור לא היה אף לחגוג את הסדר. ואני בעצמי גם לא היה לי, אני הייתי מוזמנת לגיסה שלי, לאמא של הגיסה שלי. אז אמרתי, טוב, וממש זה היה פרנדי, כאילו, ממש פרנדי סג'סטן, ממש לא התכוונתי להביא אותו. ואמרתי לו, תקשיב, אם אין לך אף לחגוג, אז אולי תבוא, אתה מוזמן. אז הוא אומר, טוב, סבבה, אני בא.
רגע, אבל זה היה כמה זמן לתוך הדייט, הוא אמר את זה.
לא נפגשנו בדייט, זה היה כל שיחת טלפון, עדיין לא נפגשנו לדייט.
למה בשיחת הטלפון הזמנת אותו לליל הסדר?
כי הוא אמר שאני לא פה לחגוג, הוא נשמע נורא מסכן, מה אני אעשה?
נו.
בסדר, זה לא...
נוצפתי אותו כמו כלב עזוב.
זה לא חתול.
כן, אין לו מה זה, אז מה, הוא ירעב בבית?
נכון, נכון. הצד הפולני שלי לא יכל לעמוד בזה.
אוקיי, הצד שרצה לבוא עם מישהו לסדר, לא יכל לעמוד בזה.
כן, בואי, קורקטים, נכון. ובאתי, אספתי את הבחור, כל הדרך הוא חפר לי, הוא שאל אותי, אמרתי לו, תקשיב, אני מקפידה לאכול כמה שפחות בשר, וזה... לפני זה אמרתי למערכה, תקשיבי, אני מביאה מישהו טבעוני, את יכולה להשתדל שיהיו כמה סלטים ודברים ושיהיה כאילו בסדר.
הפעם הראשונה שפגשת אותו, הבאת אותו לסדר פסח אל המשפחה.
לא יכולת לפגוש אותו אפילו קודם?
אבל לא נפגשנו קודם. לקחתי אימור, כי תקשיב, אני אמרתי, אני לא יכולה להגיע לבד. לקחתי אימור. נפגשנו למזלי, הוא נראה מאוד נחמד, חיצונית, מאוד תואם לתמונה. הוא היה מאוד חביב וחברתי, וכאילו היה סבבה. הגענו לסדר, כולם חושבים שאנחנו יוצאים כבר כמה פעמים, הם לא יודעים שזה הדייט הראשון שלנו.
יאללה, מטורף.
מטורף, מגיעים לשם, הסדר בפתח תקווה.
קדימה, עדי, קדימה, קדימה, קדימה.
מגיעים, הסדר מתחיל, דואגים, יש מלא סלטים. הבן אדם אמר לי, והוא אמר לי לפני זה, בבקשה, אל תגידי שאני טבעוני. אמרתי, לא, מה פתאום? לא אמרתי לאף אחד. הבן אדם יושב ליד הסבתא, פוקע שם בשר, ואני ואחי, אחרי סיפרתי לאחי שהוא טבעוני, אחי ואני מסתכלים, הפה שלנו פתוח, כאילו אנחנו לא מאמינים מה שאנחנו רואים. בן אדם תקע שם בשר, כאילו היה מורעב, כאילו לא אוכל שנים, החוסר ויטמין B שלו כנראה היה מטורף.
או שהוא אף פעם לא היה טבעוני, וסתם אמר לך את זה, כי הוא לבוא לך בטוב,
כאילו... יש מצב.
רגע, הוא אכל כמויות שהן מביכות, או רק ביחס לזה?
כן, תקע שם כמויות. התנהג כמו מסמר הערב, ממש כמו חגיגה בסנוקר, הרגשתי כאילו, אני הגעתי חגיגה בסנוקר, זה הבחור.
אוקיי, אבל, ומה נהיה עם זה בהמשך?
יצאנו, יום אחרי זה היינו זונים לה לאש.
כן, בתור זוג ותי כבר זה... מה עם להיות לבד?
יום למחרת הבאת אותו גם לעל האש?
לא, אני לא הבאתי אותו, פעם הוא הזמין אותי.
מהצד שלו?
זה היה על האש, חבר שלו הכין לו גריל בצד עם ירקות ודברים. עכשיו אני יודעת שבן אדם תוקע בשר כאילו עד מחר, כן?
יואו, איזה מוזר.
כן, הוא השתיר את זה. כאילו זה היה כאילו נגיד...
זאת אומרת, אצלך הוא אכל את הבשר, אבל מול החברים שלו הוא חזר להיות טבעוני.
מה זה טבעוני? הכי טבעוני.
טוב. נהיה מזה משהו עדי לסיום?
לא, יצאנו חודש וזהו, לא הסתדר.
לא שאלת אותו על השקר?
אני חושבת שזה היה השקר
בנפשו?
מידה חד פעמית אולי או משהו כזה.
הוא העדיף להיות מנומס ולבגוד בקרונותיו, ואולי מכיוון שלא אכל בשר הרבה זמן, קצת התמסטל מזה והתנהג טיפה לב במניה.
טוב, תודה עדי.
תודה.
תודה רבה.
ביי
ביי.
חן.
בוקר טוב.
מה העניינים?
מעולה, מה שלומכם?
בסדר.
חן, מגוון רחב של משקאות קרים סופר מדליקים על בסיס תה וחליטות, נייטרו תה, קוקטיילים על בסיס תה ועוד, קיצים מרענן וטעים, שוק הפשפשים בתל אביב, פתוח עד מוצש. זה הבא, ויסות קי טיבה, ספרי לנו חן.
הכרתי בחור, אני חושבת או בקיופיד או בטינדר, בתקופה לא רחוקה אחרי שבירמנתי המון שנים בתל אביב, אז הכרתי כל עובר אורך בתל אביב וכל ברמן בעיר. והכרתי אותו וקבעתי איתו להיפגש. הוא הגיע מאזור נתניה, אמר שהוא בא ממיוחד. עכשיו באותו יום הרגשתי ממש לא טוב ושלחתי לו הודעה אם אפשר לדחות את הפגישה כדי שאני אפגוש אותו במיטבי. אמר לא, אני בא במיוחד, בואי תנסי, תשבי קצת. אז קבעתי איתו להיפגש, יצאנו לאיזה בר בפלורנטין, יושבים, הברמן ידיד ממש טוב שלי, על הבר לידי יושבות לקוחות, ככה שחצי מהבר אני מכירה אישית ואני בדייט. ויושבים ובמהלך הדייט על הדייט נחמד, אבל שוב התחלתי להרגיש ממש ממש לא טוב. ביקשתי ממנו אם אפשר שנסיים את הדייט, ונקבע לפעם אחרת, ואז התחיל הסצנה, הבן אדם התחיל לצעוק ונשכב לי על הבר, שם יד על הבר, כמובן שכל העוברים מסביב מסתכלים עליי איך אני יושבת עם בן אדם כזה.
מה זה נשכב על הבר?
הוא שם יד ימין על הבר, אני ישבתי משמאלו, נשכב על הבר עם יד ימין כמו חצי תנוחת שינה, חצי פרצוף אליי, והתחיל לצעוק לי שאני אלך, ואמרתי לו, רגע, חכה, אני רוצה לשלם את חלקי. כבר הבנתי שמשהו, והדייט היה ממש נחמד, אני באמת התכוונתי לשבת איתו עוד פעם.
והוא גם ידע שאת מרגישה לא טוב.
אני אמרתי לו, וזה לא הסוף, ואז אמרתי לו, רגע, חכה, אני אשלם. לא, תלכי מפה, אני אשלם, תלכי מפה, ושוב, כולם מסתכלים עליי, גם הברמן שמכיר אותי ממש טוב, אני בשלב כלשהו פשוט אמרתי לו, טוב, תודה, והלכתי ותופסת את הברמן מרוב הסערת רגשות וחוסר הנעימות, כי שוב, כל הפנים היו אליי, כי כולם הכירו אותי. ובסך הכל, באמת התכוונתי, הרגשתי לו טוב, ואמרתי לו, הלכתי הביתה, נרגעתי, ויומיים אחרי זה גם קיבלתי מהבחור הודעה, האם עשיתי בכוונה והיה לי לא כיף איתו, או האם...
הוא היה כל כך חסר ביטחון, שמהרגע הראשון הוא חשב שאת רק רוצה להבריז לו. עדיין זאת התנהגות מטורפת,
התנהגות ממש ממש מטורפת.
אני זוכרת בכל הסיטואציה פשוט את הבושה, כי באמת בתקופה ברמנתי 5 שנים בתל אביב וכולם הכירו אותי.
תראי,
בסדר שגם הם לא ישחקו אותה, לכולם יש דייטים גרועים.
כן, גם זה לא הסיפור פה,
נכון,
בושה. כן, אז זה לא עכשיו ש... טוב,
לא, אבל זה גם זה, למה זה לא רק זה? זה גם זה,
זה חלק, אני חושבת...
מה זה קשור אליה? אבל הוא מתנהג כמו אידיוט. זה לא שהוא חבר שלה או משהו, היא בדייט.
בסדר, אבל אתה נמצא בסיטואציה כזו עם אנשים שאתה מכיר, ודאי שזה משפיע עליך, אתה לא יכול לא להיות נבוא.
אני
יכולה
לתת איזה מבט, כאילו, what the fuck הזה הצידה.
זה מאוד מפיח, מה קרה לך? אתה עדיין רוצה שסיטואציות כאלה יקרו בסביבה עם אנשים שאתה לא מכיר.
כן.
ככה.
חן, תודה.
נשכב.
תודה
רבה. חן, שנשכב על הבר.
אתה ממש שומע כאילו את הביאוש שבבדידות.
כן, נכון. שמוביל אנשים, זאת אומרת, זה לופ הרסני, זאת ספירלה שככל שאתה יותר בתוכה, אתה מרגיש יותר מיואש, זה גורר אותך להתנהגויות יותר מוזרות, אתה הופך להיות פחות אטרקטיבי, לכן אתה נהיה עוד יותר דחוי
ועוד יותר נואש ועוד יותר מוזר
ועוד יותר, כן. חן, אם אוש נשכב על הבר, עדי שהביאה פתאום את הדייט שלה לסדר פסח, גם היא הייתה קצת לא...
מה את מזמינה אותו לסדר פסח? לפגישה ראשונה בסדר פסח, אז בחרת אותו הולכת איתו על אש אחרי שהוא לא מצחן בעינייך בסדר פסח.
בשעה הקודמת דניאל שיצא לדייט עם מישהי שברגע שהוא סיפר לה שהוא באוניברסיטת אריאל צעקה עליו שיש לו דם של תינוקות פלסטינים על הידיים, ואז היא העליבה אותו על החזה הנשי שיש לו, חטפה ממנו גם. וקרן שהגיע לה מישהו מבוגר ב-16 שנה ממנה פתאום וגם רדף אחריה. למי ניתן את החופשה הזאת? חופשה זוגית, 2 לילות, כולל ארוחות בוקר בצימר בצפון, מתנת ויסוצקי טיבר.
תראה, הסיפור המוזר ביותר כשלעצמו הוא סיפור ליל הסדר.
כן.
כן.
בגלל גם...
גם וגם.
גם וגם.
הסיפור המוזר ביותר.
אז יאללה.
יאללה.
עדי, שלך, תהני. טיפ קטן, עדי, לקראת החופשה, לנסוע עם מישהו שאת מכירה.
מכירה, בדיוק.
יש לך קילומטראז' כבר איתו.
זה צריך להיות אהבה גדולה, אבל מישהו שאת מכירה ורוצה לבלות איתו את סוף השבוע.
בדיוק. פגשת כמה פעמים לפני.
כן, כן.
שרון דודוביץ', ספורט אחת, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה שלומכם?
בסדר, מה ענייני?
אני בסדר גמור. אני בדרך כלל מגיע אליכם לפינה, ואו שאני מדבר על דברים טובים ומעניינים מחול, או שאני מדבר על דברים
מבעשים לא כך
טובים ומבעשים מקומיים. אז אני אעשה את זה הפוך הפעם. או לא הפוך, אבל פשוט אני אדבר על משהו מאוד מאוד מרגש ומאוד באמת להוריד את הכובע ישראלי מקומי. אני מקווה ששמעתם, אתמול יש לנו לישראל מדליית זהב באליפות אירופה באתלטיקה. אתמול לונה צ'מטאי זכתה, לונה צ'מטאי סלאפטר זכתה באליפות אירופה בריצה ל-10,000 מטרים, בריצה מאוד מאוד יוקרתית. זה מדליית הזהב השלישית של ישראל באליפות אירופה, אחרי שאלכס אבר בוכסה בעבר פעמיים. זה מדליה חמישית בכלל באליפות הזו. למי שלא יודע, אתלטיקה זה מלכת הספורט, ובאמת, אתה יודע, זה הכי יוקרתי שיש, וזה שיא הספורט בכל השטויות האחרות שיש. אבל הסיפור שלה, אנחנו פה בשביל הסיפור, והסיפור שלה הוא באמת מדהים. אז לונה צ'מטאי היא ילידת קניה, שאתה יודע, עם הסיפורים שאנחנו מכירים מקניה, שהבית ספר שלה היה רחוק מהבית 4 קילומטר,
כל יום ריצה 4 קילומטר הלוך, 4 קילומטר חזור.
אז היא הייתה צריכה לרוץ לשם, ובגלל זה גם הפכה להיות רצה כל כך טובה. ואז היא הגיעה לישראל לפני קצת...
לא רק זה, סליחה שאני רוצה אותך שרון, יש עוד פרטים מעניינים בביוגרפיה שלה שצריך להכיר. היא נולדה בבית של האבא, היו שתי נשים, אוקיי? מאישה אחת היו לו איזה 8 ילדים, ומאישה אחרת נגיד 5 ילדים, כזה. זאת נקודת הפתיחה.
נכון, אני חייב לתת קרדיט לאבינום פורט, העיתונאי הוותיק, שלפני כבר 4 שנים סיפר את הסיפור המלא שלה. והיא הגיעה לישראל לפני קצת יותר מעשור, כמנהלת בית, אם בית בבית השגריר הקנייתי פה בישראל. ומה שקרה זה דבר כזה, יצא לריצת ג'וגינג כאילו בפארק, משהו סתמי, ומאמן ריצה ראה אותה, מצא אותה, הציע לה להצטרף, לבוא להצטרף למועדון. היא במהלך האימונים הכירה את דן סלפטר. דן סלפטר הוא כיום בעלה, הם התאהבו, היא לקח לה כמה שנים להסיק בו אזרחות.
הוציאו לה את הנשמה, בוא נגיד את האמת, הוציאו לה את הנשמה שהכירו בניסויים שלהם כאותנטיים. זאת אומרת, אני זוכר שאז ראיינתי אותו, ונדמה לי גם אותה לפני איזה שנתיים, תוך כדי התהליך, לא האמינו להם שזאת זוגיות אמיתית. והם צריכים לעמוד בכל מיני מבחנים כאלה של שאלות עליו, שאלות עליה, כל מיני דברים שאתה אומר, ואחרי זה כשהיא מגיעה להישג כזה, מדליית זהב באליפות אירופה, אז פתאום היא ישראלית,
שלנו,
שלנו,
והישג לנו.
איזה סיפור מרגש.
נכון, זה אחרי שהוציא.
הרגו אותה, הרגו אותה, עד שדרי חתם על הדרכון שלה.
נכון, לקח איזה כמה שנים, הייתה פה גם איזושהי פיקנטריה. היא נאלצה להיות איזה שנה-שנתיים בקניה, והוא גם דן הגיע אליה כדי להתחתן איתה, וחלק מהמסורת שם אז הוא היה צריך לרכוש פרות ולתת לאב המשפחה כדי מה שנקרא לפדות אותה, אותם כללים והמסורת בכל מקום.
אבל אתה חושב על כל האנשים, נשים בעיקר, שנולדות ככה וגדלות ככה וחיות ככה, ואין להן את ה... את הסוף הטוב הזה, את ה, אתה יודע, את הפאנצ' הסינדרלאי.
גם אצלה כמעט זה לא היה. הרי איך היא הגיעה סתם להיות אופר שם בבית השגריר? זיהו אותה כבר, את הכישרון שלה מגיל מאוד צעיר, עוד בקניה. ואבא שלה לא הרשה לה ללכת לפנימייה מיוחדת לספורטאיות מחוננות. אמר לה, תהיי תשארי בבית.
נכון, נכון, הוא אמר, הוא לא רצה שהיא תהיה רצה, זאת אומרת, זה היה משהו שאסור, זה טבו, לכן היא גם עזבה...
הנה, מחר אותה תמורת כמה פרות אחר כך,
כן,
זה דרך...
שוב, יש מדינות שאנחנו לא מכירים, ובמסורות שאנחנו לא מכירים כרגע.
נכון, אבל לא כל מסורת היא טובה, כי היא המסורת, פשוט.
כן, כן. היא חזרה לישראל...
זכויות נשים, אין זכויות אדם. תבדוק תמיד במדינה מה המצב זכויות הנשים, ותדע מה המצבה של המדינה הזו, וכמה היא מפגרת אחרי יתר המדינות בזכויות אדם.
כן, היא חזרה לישראל, נולד להם ילד, קורנו רוי, בן 3.5, במחנה האימונים דרך אגב לאליפות הזו, אליפות אירופה, הם היו ביחד איפשהו, אני לא זוכר כבר איפה, והוא גם היה איתם, והיה איתם בייביסיטר, והיום כולם מחבקים אותה, אבל שוב שואלים את השאלה, רגע, היא ישראלית, לא ישראלית, היא מתאזרחת, מתאזרחת, כמו שאומרים, מתאזרחת, סליחה, בכדורסל הישראלי, אנחנו מדברים על זה הרבה. יש כל אלה שזכו במדליות באליפויות אירופה, מה שנקרא החבר'ה שלא נולדו
בישראל. לא נולדו בישראל, אלכס אברבוך, חנה מיננקו.
חלקם גם הגיעו כחיזוק, מה שנקרא, איגוד האתלטיקה מצא אותם ואמר להם בואו והשתקעו פה. אבל היא, א', כל הסיפור שלה שונה. סיפור של השונה, ובית, כולם, כל אלה שדיברנו עליהם, הפכו להיות ישראלים במדרגה הראשונה. אלכס אברבוך נתן פה כבוד לישראל, והוא עדיין פה וחי פה ומאמן, יותר מ-99% מהישראלים שאני מכיר.
טוב, שרון, רק לסיום, בואו נדבר על, זאת אומרת, עם כל הכבוד
שבוע, הדבר האמיתי, אמיתי, אמיתי חוזר.
נשבר הקריז של חובבי הכדורגל כבר.
בדיוק, הליגה הכי טובה בעולם, הכי כיפית, תרבות כדורגל.
הרגע היה לכם מונדיאל, תסתמו.
כבר לפני חודש נגמר.
היה לנו חודש קשה, די, היה לנו חודש קשה. ומיום שישי זה מתחיל, כל השידורים ספורט אחת, ובאמת הולך להיות חוויה אדירה.
תודה, שרון.
תודה לכם, ביי ביי.
ועכשיו, בוקר במקס. בחסות, רשת בתי הקולנוע גלובוס מקס. רואים סרט ברשת גלובוס מקס ויכולים לזכות בחופשה משפחתית במלדיבים.
אנחנו היום... לתקנון. כן. מדברים על סרטים או סצנות שמרעיבים, שרואים אותם וחייבים לאכול אחר כך. מה הסרט שעושה אתכם רעבים, שבא לכם לזלול מיד אחריו או תוך כדי? 072-252-99-99, אס-אמסים בלבד, 072-252-99-99, או לזכו בשישה כרטיסים לסרט בגלובוס מקס. ויכולים גם לזכות בחופשה המשפחתית והמלדיבים, אם אתם רואים שם סרט, או בחופשות משפחתיות בארץ. יאללה, 072-252-99-99. בוקר טוב, שעה שלישית של הבוקר. מה קורה?
מה קורה?
טוב, 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 טוב. אני באיחור גדול כאמור, אבל נהנה בטירוף מאנריל. נהנה בטירוף.
איזה עונה אתה?
עדיין בראשונה, עדיין בראשונה, אבל אני מתקדם, לאיתי.
הראשונה כיפית מאוד.
וואו.
הראשונה נהדרת.
אני אומר איך לא ראיתי את זה כאילו שזה קרה.
הייתי בטוח שראית את זה, אבל...
לא, 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 לא.
העונה הראשונה נהדרת.
פשוט סדרה מצוינת, ממש אני כאילו מחכה כאילו, אתה יודע, לזמן שיהיה לי לראות כאילו עוד פרק.
כן, כן, עונה ראשונה כיף גדול.
כן,
גם השנייה.
והשחקן, שוב, אני באמת, זה מגוחך להגיד לסדרה שעלתה ב-2014, כן, ואני כאילו
שתי השחקניות הראשיות מעולות.
כן, הראשית זאת המפיקה הראשית, כאילו היא דיינה גורדון מהפמליה.
לא יודע על, מה, על מי מן אתה מדבר.
המפיקה הבכירה, שוב, אני לא יודע מה, איך זה מתגלגל כאילו בעונות הקודמות.
לא, זה שתי שחקניות ראשיות, היא ו- והעובדת שלה.
כן,
כן. שהיא הייתה בגרלס, היא...
אז זהו, איפה היא? זאת אומרת, אמרתי, אני בדיוק אמרתי לעצמי, היא פשוט כל כך טובה, איך יכול להיות שהיא כאילו לא, אתה יודע, כבר גדולה יותר?
היא שיחקה בגרלס.
במה?
על מי, מן, על מי מן אתה מדבר עכשיו? רגע, על שוב. הבחירה או על הלא בחירה?
הלא בחירה.
הלא בחירה?
זאת שהיא כאילו, יש לה את ה...
דיכונות ו...
כן,
כן. אני חושב שהיא ישראלית לשעה.
וואלה.
כאילו נולדה בארץ או משהו כזה, נכון? קוראים לה איזה שירי משהו.
מה?
כן.
היא אחלה.
והיא הייתה בגרלס ה... באיזשהו שלב את החברה של האדם.
וואלה.
כן.
טוב.
והשנייה גם שיחקה איפשהו.
המפיקה הבכירה.
לא, לא בפמליה, לא ראיתי את הפמליה, ראיתי את באיזה משהו אחר. שאחר אני לא זוכר. כן.
היי, אימא אה, תראה. לנצח
שיהיה... שירי אפלבי קוראים לה.
וואלה.
כן, היא לשלחה ממש מאיפה, צדת לקחת את הביוגרפיה שלה. אימא דינה נולדה בישראל, ככה מספרת איליל. אימא דינה נולדה בישראל למשפחה יהודית ספרדית ממרוקו, שהתיישבה בנתניה. והייתה מורה בבית ספר עברי בלוס אנג'לס. אביה אמריקאי ומשפחה יהודית אשכנסית.
נשואה לשף האמריקאי יהודי ג'ון שוק, ולהם שני ילדים.
זה היה המשך, אני ראית רק בתצוגה המקדימה. בסדר, נמור.
ביקשנו שתסמסו לנו מהו הסרט או סצנת, או סצנה מסרט שהיא עושה אתכם רעבים באופן קבוע. הסצנה הכי מגרה מבחינה קולינרית, או סתם משהו שעושה אתכם רעבים.
ממזרים חסרי כבוד שהנאצי אוכל פאי שטרודל, כל מי שיצא מהסרט רץ לאכול פאי שטרודל.
זה מאוד נכון, עם כל זה שהוא נאצי.
זה או פאי או שטרודל.
כן.
אבל לא משנה.
לא, לא, זה שטרודל תפוחים, אני חושב, יש שם.
כן, אז ג'וני אח שלי עושה חיקוי של אוכל את השטרודל תפוחים, עם משהו שאושן, משהו שאושן. מדהים, לא ראית. כאילו ממש עוזן תנועות עם הפה. אני אגיד לו לשלוח וידאו.
ביף בורגיניון ג'ולי וג'וליה, כמה חמאה הכי מרעיב.
בכלל, ג'ולי וג'וליה זה סרט מאוד מרעיב.
מה זה ג'ולי וג'וליה?
זה סרט של נורה אפרון על ג'וליה צ'יילד. ועל האישה שכותבת עליה ספר.
ספרות זולה.
אחלה סרט, לא ראית ג'ולי וג'וליה?
לא שמעתי.
אחלה סרט, עם מריל סטריפ וזאת, אמי אדמס. סרט שבו היא לא עושה את הדברים שהיא הכי טובה לעשות, לשתוק ולנהוג, אבל עדיין יש באמת איזו איכות מסוימת.
ספרות זולה
תמיד
בעיה. לשתוק, לנהוג, ולהיזכר ולעונן.
לעונן, אל תשכח, זו פעילות מספר 3 בסדרה Sharp Objects.
נו, כן.
ספרות זולה תמיד בא לי המבורגר עם גבינה.
עם הרויאל וכל זה, נכון, קוואטר פארטנר, שיש איזשהו מקום שינו את זה לרויאל, נדמה לי באירופה.
הם מדברים על זה שם, שבחלק
נכון,
בחלק מאוד זה רויאל.
לא, אבל אני חושב שהיה לזה עוד שינוי איפשהו, כאילו שהיה איזה סצנה מפורסמת שהדאבינג הוא שונה ממה שהם אומרים.
אני לא זוכר את זה, אוקיי.
משתי החתונה ברובין הוד עם הנזיר, הנזיד והיין. קווין קוסנר ושון קונר.
לא ראיתי.
הסצנה של הספגטי ביפהפייה והיחפן.
כן. לא, אבל זה דבר נורא ידוע, זה פוסטר ידוע שהם יושבים ואוכלים ספגטי.
אחד, כאילו מכל הפה?
כן, יפהפייה והיחפן, מה יש לך?
לא ראיתי.
לאכול, להתפלל, לאהוב, כל הסרט בא לך אוכל טעים.
רק בחלק של איטליה בא לך את האוכל האיטלקי. אחר כך זה נהיה גם משעמם וגם לא מגרה מבחינת האוכל. אני לא חושב שזה בכלל עוסק באוכל. רק החלק של הלאכול, וואו, איך זה מצולם גם שם האוכל האיטלקי. יואו.
לאכול בגדול מוזר, אבל תמיד עושה לי חשק לעבור.
מקדונלדס.
לאכול בגדול, כן.
בזמן שישנת...
זה דבר טעים, זה אוכל איטלקי, זה האוכל הכי טעים בעולם כולו.
מה, בטח.
בזמן שישנת, סנדרה בולוק תובלת אוריו בחלב של החתול. איכס, אבל זה תמיד עושה לי חשק לאוריו.
איכס, גם איך אני שונא אוגיות תבולות בחלב, זה מגעיל אותי, כי אז זה עושה את האוגיות כמו כאלה.
אדם, סליחה, ביסקוויטים בנס, אתה לא אוהב?
פטיבר בנס, כן. רק פטיבר ורק בנס.
אז נכון שיש את התרבות האמריקאית הזאת של קוקיז אנד מילק,
ועוד אוריוס, שגם ככה האמצע שלהן הוא לא באותו מרקם של ההוגיה.
האמצע שלהן הוא הדבר. אבל
כל זה בחלב.
אבל עם חלב קר, אבל זה לא חלב חם. הם שותים, זה לא הבנתי אף פעם. נגיד, הילדים שלי גם אוהבים את זה.
חלב קר, בטח שחלב קר.
כן, אבל זה לא מרטיב את ההוגיה, זה לא נכנס טוב כמו החלב החם.
אבל חלב חם זה דבר מגיל.
בסדר, אבל כשאתה טובל, נגיד, ביסקוויט בקפה, הוגיה בקפה, זה גן עדן, נכון? אבל הוא חם. לא, מה קרה לך? תיקח את ה... כל הוגיה שאתה בכניסת עליה, אני לא אוהב נס.
ההוגיות פח האלה בקופסה הכחולה העגולה.
כמובן.
כמובן בנס. נהדר.
נו, וזה, ברח לי השם שלה, הוא שאתה שואב את הקפה.
טימטם, מיכסה.
טימטם. טימטם, תשמע, עם כמה שזה כאילו כמו טוסט על תנור בצבא, זה...
דיברנו על זה לך הרבה פעמים, זה ממש מגיל.
מדהים.
ודוחה.
מיסטיק פיצה, ברק בא לי פיצה מהסרט הזה.
כן.
בא לי פיצה מהכל.
אושן 11, ברד פיט כל הזמן אוכל שם.
לא זוכר.
אושן 11, ברד פיט כל הזמן אוכל שם? אני לא זוכר שהוא כל הזמן אוכל שם.
מסע של 100 צעדים על מסעדה הודית שנפתחת מול מסעדת מישלן.
זה סרט צרפתי, נדמה לי. שעל הפער התרבותי, כאילו, הם פותחים מסעדה הודית פשוטה, לעומת המסעדת מישלן שיש זה, והם נורא קרובים, וכמובן המשפחות בקונפליקט.
אוקיי.
סרט נחמד.
רטטוי.
בסרט מצויר
מסעדות תואם מהרטטוי מקבל פלשבק לילדותו,
אבל זה סרט מצויר
שראיתי אותו לא מזמן. כן. ממש לפני איזה שבועיים, נו, נגרה ולא, זה לא.
הנה, מבחן
זה
עדיין, הזמן.
זה עדיין חולדה.
עדיין חולדה, אוכל הירקות.
כן, כן.
לא.
זה מסובך עם אריל סטריפ, היא מכינה אוף בתנור, רוגות שוקולד, טוסטים ורוגלך עם סטיב מר.
זה נכון. נכון, מי שאוהב מתוק, אז
זה
it's complicated,
נכון.
ממש סרט מגרה.
נכון.
מלצרית, קרי ראסל מכינה פייז בלילה.
פייז, פייז, יש מלא ערימות כאלה של פייז, וואי.
סרט גרוע.
סרט גרוע מאוד, אבל ערימות כאלה של פייז.
לא מכיר. פאי זה קצת גם אוברייטד אגב. פאי, כי תמיד הבצק הוא קצת כאילו...
פאי מלוח זה דבר נהדר.
תמיד הבצק הוא איכשהו חונק אותך.
אתה יכול להגיד, אבל... הפאי האמריקאי פחות, אבל אם נגיד אתה אוכל כאלה, כל מיני טרטלטים כאלה בצרפת, וזה טעים!
החגיגה של בבית.
חבלה חמה.
כן.
ישר חבלה חמה. פאי כזה, חבלה חמה.
חגיגה של בבית.
בליני, קוויאר.
לא עושה לי את זה. זאת אומרת, זה טעים, כן?
בליני עם שמנת וקוויאר, זה טעים. איז ים.
כן, כן.
ים.
לא אכחיש.
השף, כשהוא מכין לילד שלו את הטוסט.
מה זה השף?
מה זה? אני אצר את השף. מה עוד?
שוקולד עם ג'וני דאפ. דחף אותי לנסות שוקולד עם אוף.
מה דחף אותך?
הסרט.
ג'וני דאפ דחף אותך. יש לו שבר בקבוק על אשתו.
שוקולד עם
אוף. דחף את המאזינה.
גם דחף מאזינה. גם.
סצנת האוכל בכלא בחברה הטובים.
לא מצוחר את זה,
אני גם לא זוכר. בואי, אתם מוזרים,
אתם מוזרים, גם אתם שמגרים אתכם מוזרים, בכלל התרכזתם בסרט, רק חשבתם על אוכל כל הזמן.
שמה, זה נחמד שזה נתפס, שנתפס למישהו סצנה, נתפסת סצנה כזאת, אתה יודע שהוא יודע להגיד בחברה הטובים היה סצנת אוכל כנראה.
נכון, נכון, נכון.
לא יודע, אולי מן הסתם זה גם איטלקי, כי זה על מאפיה איטלקית, אז אתה יודע, הבריחו לכלא פרודוקטים להכין לבוס. לא יודע, אני סתם מנחש עכשיו, כי זה סרט שאני מאוד אוהב, ראיתי אותו שלוש, ארבע פעמים.
מי שנגיד הסופרנו זה היה מרעיב אותם, חבל על הזמן.
כי בסופרנו גם היה קלצון וכל הדבר הזה, וזיתי.
איך? סמיץ' טוניזאי. פחממה עם פחממה בתוספת פחממה, במילוי פחממה.
די?
איך?
טוב, למי ניתן פרס? מי הרעיב אותנו?
אז בוא נלך באמת על מין משהו כזה חבר'ה טובים. בוא נלך על משהו שהוא באמת לא קשור לאוכל.
כן, בשביל שהסרט אינו עוסק באוכל, מראש. כן,
אבל אם אפשר משהו שאנחנו מזהים.
והכרנו.
והכרנו. אולי ממזרים חסרי כבוד.
אה, נייס, נכון. יאללה. אז מי ששלח את זה... הראשון, או הראשונה ששלחו את על השטרודל תפוחים עם המזרים חסרי כבוד, מקבלים כרטיס קולנוע בסרט לבחירתכם, ולעוד חמישה חברים או בני משפחה רואים סרט בבתי הקולנוע גלובוס מקס, ויכולים לזכות בחופשה משפחתית במלדיבים, או בחופשות משפחתיות בארץ. קנו כרטיס ותתחילו לארוז, כפוף לתקנון המבצע. ליל אופמן, עורכת מקו תרבות, בוקר טוב.
היו גייז.
מה העניינים?
בסדר, מה קורה?
בסדר.
איך התחלנו את השבוע הזה, דיברנו עם חגית, אמרנו, מחכים כבר להגיע לצליל.
אני אמרתי לכם, אני תמיד מסמלת את הסוף של הכל, זה ממש לא מחמאה.
אבל זה טוב, זה דווקא משהו חיובי.
בשביל אנשים כמובן שמחכים לסוף של הכל.
או לפחות לסוף השבוע.
גם לסוף של השעה. כן.
יאללה.
טוב, אתם שומעים אז?
כן.
מושיק רוט החליט להשלים הכנסה קצת, ועכשיו הוא מנהל גם עסק של קייטרינג לחתונות, בואו יציע את שירותיו.
אוקיי.
אלברט אילוז המתוק הגיע עם תעודת הלידה שלו ממרוקו למשרדי השגרירות בפורטוגל, כי הוא רוצה דרכון פורטוגלי.
אוקיי.
שי מיקה חגיגה יום הולדת 25 והחליטה לעשות מחווה מרגשת ולקעקע את השם תאיר.
אוקיי. שיקה ידוע הייתה חברתה של תאירן.
חברתה, כן, נכון. ולירן כהנר עשתה בייבי שאוור עם כל החברות המפורסמות שלה, והסים היה הסדרה משיח, כשכולם מחופשות לדמויות מהסדרה ומצטטות ושרות וכו'.
אוקיי, האם מושיק רוט מתרחב לכדי קייטרינג לחתונות? האם אלברט אילוז עובד על דרכון פורטוגלי? האם שי מיקה מקעקעת את שמה של תאי רדה? או לירן כהנר
עושה מסיבת משיח?
כן, סים, משיח.
כן,
כן. השקר הוא אלברט אילוז.
אוקיי.
רגע, מי, מה? לא שמעתי.
אמרת על השקר הוא אלברט אילוז? אמרתי, אני השקר הוא שי מיקה.
יו, אביעד, אין לי כוח אליך כבר.
מה? כן?
זה השקר, אבל זה לא נשמע לך כמו הדבר הכי נכון שקרה?
לי זה גם נשמע שקר, אבל אמרתי, זה כל כך כאילו צפוי שזה יהיה שקר, בטח זה, אני פול בזה,
קצת רציתי שזה יקרה, אז אמרתי, לא, אתה לא תקבל מה שאתה רוצה, זה השקר.
כי טל חשב שאני יותר מתוחכמת
מזה. נתתי לך קרדיט.
אז אל, טל, האם לא לימדו אותך שנתיים של פינה לא לתת לי קרדיט?
טוב, תודה צליל.
תודה צליל, ביי.
סוף שבוע נעים, תודה אליל נדב, תודה אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע. תכף חדשות ב-10 זיו המועל, באקו 99 FM, תודה רבה עידו כהן, עידית אבשלומי על המוזיקה, מיטל בן יהודה אחרינו, סוף שבוע נעים, ניפגש ביום ראשון ב-7 בבוקר. אגב, עלה לאפליקציה סט השירים שאתם סימסתם ואנחנו אהבנו, שירי נושא של סרטים, שירים מתוך סרטים, אז זה בערוץ המוזיקה של טל ואביעד, באפליקציה של אקו 99 מיוזיק, תחת הכותרת שירים מהסרטים, ויהיה לכם אחלה סוף שבוע.
ביי.